ערב טוב.
לא יודע, עוד כמה זמן מעבר?
ויהי 20. ויהי ושלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך אום מהן, דרך ארץ פלישתים, כי קרוב. כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים. ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. יש לנו כאן קודם כל נקודה מאוד מעניינת, ויהי בשלח פרעה, אומרת התורה, ולכאורה, מה זה ויהי בשלח פרעה? הרי הקדוש ברוך הוא זה שהוציא את עם ישראל ממצרים, ולא פרעה. אבל כאן בעצם אנחנו רואים שבן אדם יכול להגיע למצב כזה, שגם שהוא רואה ניסים גלויים מול העיניים, ורואה בביטחון מלא שאת הקדוש ברוך הוא, ולמרות זאת הוא עדיין חושב שהוא פונקציה, והוא עושה איזושהי פעולה. וזה מה שנתן לו גם אחר כך את הרעיון, שהוא יכול לרדוף אחרי בני ישראל, והוא רדף אחרי בני ישראל ישר לתוך הים, ושם הגיע סופו של כל חילו, ומי שהיחידי שנשאר זה בעצם פרעה, עד אחד. האחד שמדובר זה פרעה כדי להעיד על מה שקרה. גם יש מדרש שאומר שפרעה זה היה המלך של נינווה, וכאשר הגיע יונה הנביא ואמר מה שאמר, הוא הרי מכיר את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, מיד לבש שק וכולם עשו תשובה. אבל כאן כרגע אנחנו רואים כמה שבן אדם יכול להגיע לשפל המדרגה ולחשוב שהוא יש לו איזשהו שיח ושיג בענייני העולם הזה, כאשר האמונה השלמה באה ואומרת שמה שכאן קורה הכל זה מהקדוש ברוך הוא. על אחת כמה וכמה אותו אחד שראה את כל הניסים הגלויים. ולכן, מה שקורה, שבן אדם מגיע לדרגת שכנוע עצמית כזאת, שזה עלול לגרום לו לעוד צרות מרובות, כמו שכאן קרה, שבסופו של דבר, הוא לקח, הביא את העם שלו לעבדון, בגלל הקטע שהוא חשב שיש לו איזושהי אמירה בעניין. וזה היה הכל חלק מהמשחק, או חלק מהעניין להראות, שלא משנה מה אנחנו רואים, יש מאחורי הכל הקדוש ברוך הוא. כי הרי מה שקורה, למה הוא מחליט לרדוף אחרי בני ישראל? מכיוון שאם אנחנו נראה בהמשך, אנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל מין הוראה מוזרה. הוא אומר להם, דבר את בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי אחרות בן מגדול ובן ים לפני בעל צפון, יכרחות תחנו על הים. הם כבר התקדמו. הוא אומר לה, רגע, עכשיו תלכו אחורה. ואיפה תחנו? תחנו בין הים ובין לפני בעל צפון. בעל צפון זה היה האליל האחרון שנשאר לפלטה במצרים, והיה האליל כנראה הכי גדול שלהם. וזה מביא את פרעה למחשבה, כי הוא חשב שהוא שלח את בני ישראל, ויהי בשלח פרעה. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ הגר עליהם המדבר. זאת אומרת, הוא חושב שבני ישראל התברברו, הקדוש ברוך הוא כבר לא איתם, או הקדוש ברוך הוא אין לו את הכוחות שכאילו לכאורה חשבתי שיש להם, הנה הם נעצרים איפה? בדיוק מול האליל הכי גדול שלי, זה בעל צפון. ואז הוא מחליט בעקבות המחשבה המעוותת הזאת, אומר הקדוש ברוך, חיזקתי את לב פרעה ורדף אחרי והתכבדה בפרעה בכל חולו, וידעו מצרים כי אני השם ויעשו חן. זאת אומרת, הרעיון הוא מאחורי הכל, הוא עוד פעם הוכחה שהקדוש ברוך הוא, הוא השולט בכל העניינים. וכאן חשוב להבין שאנחנו לומדים את הדברים האלה, זה הכל הכנה למי שרוצה לליל הסדר. כאן אנחנו יכולים, אלה הדברים שבעצם אנחנו מדברים עליהם בליל הסדר ולכל אורך חג הפסח. והפרשה שלנו זה פרשה גם שמדברת רק באמונה. כאשר אנחנו רואים את פרעה שמאמין שהוא יש לו איזה שיח ושיג, ועוד פעם מתחזק את האמונה שלו בקדוש ברוך הוא כשאנחנו רואים מה שהוא עושה למצרים ומה שהוא עושה לעם ישראל, ועל זה עם ישראל שר את השירה, שירת הים. וגם בפרשה שלנו יש את פרשת המן, ואני מזכיר לכולם שאומרים שיש סגולה גדולה ביום שלישי פעמיים כי טוב לומר פרשת המן, שתיים מקרא ואחד תרגום, סגולה לפרנסה, כיוון שפרשת המן מדברת על פרנסה. אבל אנחנו כרגע נדבר קצת כמה מילים על העניין של שירת הים. יש כאן הרבה מה לדבר, אבל אנחנו רוצים לדבר על העניין של ההתחזקות באמונה ולדעת איך בעצם אנחנו מתחזקים באמונה. מה יכול לגרום לנו מעבר לעניין של הראייה והשמיעה? מה בעצם הדבר שמחזיק אותנו? ואת זה אנחנו רואים כאשר א', לפני שאנחנו בעצם מגיעים לשירת הים, ישנה עוד נקודה מאוד מעניינת. ויסו בני ישראל, והנה מצרים נושא אחריהם, ויראו מאוד, פחדו, ויצעקו בני ישראל אל השם, ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים, וכו' וכו' וכו'. ואז, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. הוא אומר, די, חלס, מספיק, לא רוצה שתצעקו. ולכאורה נשאלת השאלה, מה הוא מצפה שהם יעשו? הרי הכוח של עם ישראל זה בפה. וטל שבתם אל הצעקתם אל האלוקים, וככה הקדוש ברוך הוא הציל אותם ממצרים. אז מה השתנה? למה עכשיו הוא פתאום אומר להם, די, חלס, לא רוצה לשמוע אותך, תגיד להם שיסעו. מכיוון שכאן חשוב לעבר, כאן יש נקודת שינוי. יש התקדמות לעוד שלב באמונה. ומה זה השלב הזה? שלב מעשי. מה הכוונה? עד עכשיו כל מה שקרה, עם ישראל לא עשו כלום. הכל הקדוש ברוך הוא עשה. כאן בא הקדוש ברוך הוא ואומר, עד כאן. אתם ראיתם את הניסים והנפלאות. אם אני הבאתי אתכם כאן לים, ואני אומר לכם, כנסו לים, אז כנסו לים. איפה האמונה שלכם? תפסיקו לצעוק. בן אדם אומר, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. שזה בא למעשים, איפה האמונה שלו? וזה חשוב לדעת ולהבין. זה לא מספיק להגיד אני מאמין. צריך להגיע לדרגה של אמונה מעשית, שזה מעשים. וכאן מה הוא אומר להם? תתקדמו לתוך הים. אבל הים, מה, איך אנחנו נתקדם? הים, מה, אנחנו נטבע? מה תטבע? הקדוש ברוך אומר לך להיכנס לים? אתה עושה מה שקדוש ברוך אומר לך, ביטחון. אומרים, קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף. קשה פרנסתו של האדם כקריאת ים סוף. ושואלים, מה כל כך קשה? מה, הקדוש ברוך הוא, יש לו בעיה לקרוע את הים? יש לו בעיה להביא לבן אדם זיווג? לקדוש ברוך יש בעיה לעשות משהו? אז מה מתכוונים? מה המדרש הזה אומר? מה הכוונה? אלא הכוונה היא, שאם בן אדם חושב שהכל יבוא לו מלמעלה בלי שיעשה כלום, בשביל מה באת לעולם הזה? זה לא המטרה. אתה נמצא בעולם המעשה. והקדוש ברוך הוא ישלח לך ברכה בכל מעשה ידיך. אתה צריך לעשות. לא מספיק להגיד אני מאמין. וגם ככה בניסויים, בן אדם יישב בבית, או הבחורה תישב בבית, לא שידוכים, לא כלום, לא להכיר אף אחד. מאיפה יבוא שידוך? מאיפה יבוא בן זוג או בת זוג? אתה צריך לעשות השתדלות. אותו דבר פרנסה. תתפלל לקדוש ברוך הוא, תשלח פרנסה, תשלח פרנסה, תשלח פרנסה. ישלח לך פרנסה? מה פתאום? תעשה משהו, ישלח לך פרנסה. אם לא תעשה כלום, עכשיו, מה זה לעשות? השתדלות. בן אדם לא צריך לעבוד מהבוקר עד הערב, וזה אנחנו רואים איפה פרשת המן. שהמן בא ואומר לנו בפירוש, בן אדם צריך לדאוג להיום. מה יהיה מחר? אללה ואכבר. הקדוש ברוך הוא ייתן לך כמה שאתה צריך. מה שמגיע לך תקבל. אבל את ההשתדלות צריך לעשות. וזה מתחיל כאן מהכניסה לים. ברגע שנעשו את הצעד הראשון, הים נבקע. ויש על זה הרבה מדרשים, איך זה היה ומה זה היה. אבל נחשוב בן אדם קפץ ראשון וכולי, וכל הדברים האלה. אבל הנקודה החשובה לנו, זה לדעת ולהבין, אנחנו צריכים לעשות את הצעד הראשון. אומר הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו זה היה התערות הדל אילה. הכל היה מלמעלה. נפל עליכם. לא עשיתם כלום. 10 המכות, הכל, יציאת מצרים, הכל. הקדוש ברוך הוא עשה, עם ישראל לא עשה שום דבר. עכשיו, אני רוצה שתראו לי שאתם מאמינים. אני רוצה מעשים. משהו, מה שנקרא, התערות הדלטטה, התערות מלמטה. ואז באמת, עם ישראל נכנס לים. ואז קורה הנס הגדול והמופלא שאומרים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה הנביא יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, הנס של קריאת ים סוף היה עוד יותר גדול מכל הניסים של יציאת מצרים. ואיך אנחנו רואים את זה? כי כשאנחנו מסתכלים על שירת הים, אנחנו רואים דבר מאוד מאוד מוזר. תקראו את שירת הים, הרי לכאורה, בשביל מה השירה הזאת? מה השירה הזאת? בשביל מה היא? להודות על מה? זהו? להודות על מה? על יציאת מצרים, על מה?
על הכל.
על הכל? יציאת מצרים לא מוזכרת בכלל. לא מוזכרת בכלל. הדבר הכי הגיוני שהיה צריך להיות מוזכר, יציאת מצרים. הרי על זה אנחנו מדברים כאן. יציאת מצרים לא מוזכרת אפילו במילה אחת. תקראו, אתם קוראים את זה כל יום בבוקר, תסתכלו ותבדקו, אין שום דבר ליציאת מצרים.
למה? סוס ורוחבו רמה בים.
כן, נו. זה יציאת מצרים?
אין מצרים.
זה קריאת ים סוף.
קריאת ים סוף.
אני לא, אני מדבר יציאת מצרים. אין יציאת מצרים בסירת הים. רק ספציפית על הים עצמו, ובזה נגמר הסיפור. מה התורה רוצה להגיד לנו? ואומרים ששירת הים הייתה שירה בדרגה כל כך גבוהה, שיש ספק אם מותר בכלל להגיד אותה. אנחנו, מותר לנו להגיד. האור החיים הקדוש כותב על זה. ולכן הוא כתוב, אז ישיר, שהוא בא ואומר שאתה יכול לשיר את השירה הזאת, ותקלו חז"ל, אנשי כנסת הגדולה, שבכל יום ויום, לפני שאנחנו מגיעים לקריאת שמע, לפני השתבח, אנחנו קוראים שירת הים. וצריך לקרוא את זה בשמחה. כי שירת הים היא בסיס ויסוד באמונה. לאיזה דרגה זה מגיע? אמרנו, איך אנחנו מגיעים לאמונה? מה זה היה? אם אני רוצה לתאר את כוחות הטבע, אחד, תראו, בכל הספרות שמנסים לצייר את איתני הטבע,
הים.
הים מסמל את איתני הטבע. למה? אתה לא יכול לעשות שום דבר בים.
כלום.
שערה, בלגן, אתה עבוד.
הים שולט בכל.
עכשיו, הים מסמל בעצם את הטבע. ומה קורה למצרים? טובעים
בים.
שהוא הטבע. טובעים בטבע, זה לא משחק מילים. זה העונש שלהם. הם טבעו בטבע, טבעו בים. לעומת זאת, איך עם ישראל מתמודד עם זה? כתוב, ובני ישראל הולכים ביבשה, בתוך הים, והמים להם חומה, ממינם ישראל. רגע, הולכים ביבשה בתוך הים, ולכאורה מה היה צריך להיות כתוב, והים להם חומה, ממינם לשמאלה. אבל פתאום הים משתנה למים. מה זה מים?
חיים.
תורה, חיים, תורה. זאת אומרת, במילים אחרות, איך אתה הולך ביבשה בתוך הים, בתוך הטבע, על יבשה מוצקת, בדרך נכונה, כשהמים הם החומה שלך. כשהתורה היא החומה שלך, מינו משמאל, ובני ישראל הולכים ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה. בלי מים, אין כלום. בלי תורה, אין שום דבר. וזה הלקח הגדול. המצרים שמאמינים בטבע, טובעים בים. עם ישראל הולכים ביבשה בתוך, בזכות מה? בזכות המים להם חומה. אבל כאן קורה עוד דבר מאוד מעניין. כשהם נכנסים למים, כתוב, בני ישראל הולכים ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה בבב בכתיב מלא. חומה. ואילו, כאשר הם יוצאים בצד השני, ובני ישראל הולכים ביבשה בתוך הים, והמים להם חמה. כתוב חומה בלי בב. ואם אתה קורא את זה בלי ניקוד, זה חמה. זאת אומרת, המים רצו להטביע את עם ישראל. מה קרה? מה קרה שהם רוצים להטביע? כי היו שם עובדי עבודה זרה. מיכה עבר שם עם הפסל שלו, בתוך הים, והמים רצו לחסות אותו. רצו לחסות אותם, אומרו, מה זה? כמו שהשרו של מצרים אמר, עלה לו עובדי עבודה זרה, ועלה לו עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, אנשים נכנסים לים, וחלק מהם עובדי עבודה זרה. מעם ישראל. אז למה אתה מציל אותם ואתן את המטביע? והמים באמת רצו. עכשיו, למה בהתחלה כתוב חומה? כי כשהם היו נרדפים, והם ברחו כל עוד רוחם בהם כדי להינצל מהמצרים, אז הנרדף, מרחמים עליו. ובזמן שבן אדם נרדף, לא בודקים אותו. אבל כשאתה יוצא מהצד השני, ועדיין אתה מחזיק עבודת אלילים, אז המים רצו לחסות את עם ישראל, עד שהקדוש ברוך הוא יחזיק אותם. ולכן כתוב בהתחלה עם וב, ואחר כך בלי וב. זאת אומרת, אפילו עוד אחת מלמד אותנו לימודים עצומים. אבל הלימוד המרכזי, מכל שירת הים, זה בעצם ההתחזקות הזאת באמונה, איך על ידי התורה הקדושה.
אבל איך יודעים, עוד חסרה, עוד, איך יודעים מה זה מסמל? איך מישהו פירש את זה? אולי זה סתם פירוש של בן אדם?
דרך אגב, יש אחד הפרשנים, קודם כל זה הכל תורה שבעל פה. יש אחד הפרשנים הידועים, המלבי. המלבי הוא פרשן, שאם אתם תקראו את הפירושים שלו, באחד מהמקומות, הוא מסביר הרבה מהדברים והדרושים, איך אתה לומד אותם מהפסוק. זאת אומרת, זה לא כמו שאנשים חושבים, כמו אשתי פעם אמרה לי, כן, כל אחד לוקח את זה, לוקח פסוק מכאן, מחבר, מערבב, עושה מה שהוא רוצה מזה. זה לא עובד ככה. יש לזה כללים, יש לזה דקדוק, יש לזה הרבה דברים. כמו שאומרים שמשה רבינו עלה למרום, עירה לו הקדוש ברוך הוא, את רבי עקיבא דורש בכתרי אותיות. לא באותיות, בכתרים מעל האותיות. זאת אומרת, בזה הוא דרש דרשות. שתבינו על מה אנחנו מדברים בתורה הקדושה. אז לכן צריך להבין שבתורה יש עומק, עומק עצום. אנחנו רק נוגעים בקצה של הקצה. עכשיו, יש חכמים יותר גדולים שהם נוגעים בעוד קצת. וזה חז"ל, שהם הגיעו לדרמות כאלה, והוא מראה לך את הלימוד, והמלבים, דרך אגב, מראה כמה מהדוגמאות, איך הגיעו למסקנה כזאת וכזאת. עכשיו, אתה לא יכול להתכחש לעובדה שכתוב את אותו פסוק פעמיים, פעם אחת עם ו, ופעם אחת בלי ו. והתורה זה לא מישהו כתב אותה. זה בדיוק על זה אנחנו מדברים, על אמונה. עכשיו, אם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא כתב את התורה, ברור לנו שיש סיבה לכך. עכשיו, מה הסיבה? תקרא. שאתה קורא עם וב, בלי ניקוד, מה זה? חומה. שאתה קורא חת, מם, היי, בלי וב, איך אתה קורא את זה?
חמה.
זה פרשנות פשוטה. יש דברים הרבה יותר מסובכים. היות ואני רואה שזמננו תם, אז רק נסיים בקטע הזה, אל תשכחו את פרשת המן, כי פרשת המן היא עוד חיזוק לאמונה בפרשה שלנו, שמראה לנו שאין מה לדאוג. בן אדם שעושה את ההשתדלות, והולך בדרך התורה הקדושה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, אז הולכים ביבשה בתוך הים, ואין ממה לדאוג. כי הקדוש ברוך הוא דואג לכל אחד ששם את מבטחו בקדוש ברוך הוא. ובן אדם שעושה מצווה לא יראה רע. ולכן לפעמים אנחנו רואים דברים כאלה ואחרים, אבל צריך לדעת ולהבין שמה שאנחנו רואים זה לא תמיד כמו שזה נראה כלפי חוץ. יש הרבה דברים בפנים, בדיוק כמו בתורה הקדושה, ככה גם בכל העולם מסביבנו, יש הרבה דברים תמונים שאנחנו לא רואים אותם. והנה כאן למדנו לימוד עצום על העניין של האמונה. כאשר אנחנו מסתכלים, רואים מצד אחד, מי שמאמין בטבע, מה קורה לו? טובע בטבע, טובע בים. הים הוא איתני הטבע. אבל מי שהולך ביבשה בתוך הים, מי הוא? זה שהמים להם חומה ממינם ומסכולה. רבי חנן